עצמאות לעם ישראל, בעזרת השם, כל אחד בישוע שהוא צריך. טוב, אני עושה סיכום, הראינו שבוע שעבר, ואנחנו ממשיכים. אז ראינו סוגיה, האם נכון להתפלל על עושר או לא, איך מסתכלים על עושר בעבודת השם. שבוע שעבר ראינו את כל הצדדים, למה עושר זה טוב. ראינו שזה מביא יציבות, זה מקור לעשיית מצוות, ראינו בזה הרבה דברים. והרבה צדיקים שהתפללו על השירות וברכו אחד את השני על השירות. ובפעם שעברה התחלנו לראות את הצדדים הפחות טובים בזה, שזה מביא פיזור הנפש ויכול להביא את האדם לגאווה, ויכול להיות שמשלמים לו את כל השכר של העולם הבא שלו בעולם הזה בכלל. כל זה ראינו שבוע שעבר. בדפים החדשים שיש לו, אז פשוט נתחיל מהדף הראשון למטה לגבי הסיכום של הסוגיה, של הסכנות. והיום נראה מה בסוף יוצא למסקנה. זה עושר זה טוב או לא טוב. ראינו צדדים שזה מסוכן, ראינו צדדים שזה ברכה גדולה. אז כן, רק נעשה את הסיכום למה זה מסוכן. ראינו זה יכול להביא לגאווה, אדם שהוא נופל לקמצנות בזה, ואמרנו שאדם עשיר זה כל שכן, כי ידון אותו בשמיים. על כל שקל ושקל, איך יכול להיות שהיית עשיר כזה גדול ולא הבאת צדקה לעניים? אמרנו שזה יכול לגרום לטרדה וחוסר יישוב הדעת. אמרנו חובת הלבבות, שאדם שהוא עשיר והנכסים שלו מפוזרים בכל קצוות תבל, זה יכול להביא אותו לפיזור הנפש ומביא אותו לדאגות וכל זה. זה מה שראינו בפעם שעברה, למה זה לא טוב. היום נעשה את המסקנה, זה עכשיו בעמוד 2 בדפים החדשים. היום נראה מה המסקנה. ראינו צדדים שליליים, ראינו צדדים חיוביים, והיום נראה את המסקנה, האם זה טוב או לא טוב. את השאלה הזאת שאלו את הרב זוננפלד, כן? שבטח הוא היה אחד מגדולי ישראל, היה עם הרב קוק במסע המושבות. אז יש לו שו"ת סלמת חיים, ככה שאלו אותו שמה, כן? אני בעמוד 2. הגמרא בתענית דף ו' מספרת שרב נחמן בירך את רבי יצחק בעשירות, ויש לדייק מהפסוק שהתפלל ראש ויושר אל תיתן לי. כן, אז השואל שם שואל אותו, בצד אחד רואים בחז"ל בגמרא במסכת תענית שבירכו אחד את השני לעשירות, מצד שני שלמה המלך אומר ראש ועושר אל תיתן לי, כלומר אל תביא לי, לא, אני לא רוצה לא להיות עני מרוד ולא עשיר גדול, רוצה להיות רגיל מאוזן. אז זה לא טוב אולי עשירות. גם התפילה של רב במסכת ברכות שאמרנו שהאשכנזים נוהגים להגיד אותה בברכת החודש, והספרדים חלק נוהגים להגיד אותה לפני עושה שים שלום, לפני עושה שלום במומיו, כתוב שאנחנו מבקשים חיים של עושר וכבוד, נכון? חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים של עושר וכבוד. אז רואים שעושר זה טוב, מתפללים על זה. אז ככה שואלים את הרב זוננפלד, פעם אחת כתוב שזה טוב, פעם אחת כתוב שזה לא טוב, אז מה התשובה? אז הוא עונה להם ככה, עושר וברכה, כדאמרינן יברכך שיתברכו נכסיך. דבר ראשון הוא אומר, ברור שעושר זה ברכה, כמו שראינו שבוע שעבר שזה היה הסוגיה בגלל זה. הברכת כהנים, כתוב בברכת כהנים, יברכך אדוני וישמרך, ורש"י אומר יברכך שיתברכו נכסיך. אז ברור שעושר זה ברכה, אבל מי שמרגיש שלא טוב לו לפי טבעו, אינו רוצה בברכה. אבל מי שמרגיש בעצמו שיעשה מעשים טובים כרב, שפיר מבקש. כלומר, עונה הרב זוננפלד למסקנה, הוא אומר, עושר זה ברכה. חלק מהברכות שיש בעולם הזה, זה עושר. אז אתה שואל אותי, אבל אם טוב לבקש או לא, רואים שרב ביקש השירות. הוא אומר, תלוי אם יש לך כלים להכיל את העושר. הוא אומר, מי שמרגיש שהעושר הביא אותו לעשות דברים טובים, יעשה חסד, זה לא יפריע לו בקיאו זה בעבודת השם. זה לא עכשיו הוא יהיה עשיר, הוא לא יבטל אפילו חברות אחת בגלל זה. איך? עושר וכבוד, כן. טוב, ביחד. נכון. אז הוא אומר, מי שמרגיש שזה לא טוב לו לפי הטבע שלו, יודע שאם הוא יהיה עשיר, יביא אותו לגאווה, הוא יודע שכבר קביעת העתים שלו לתורה תקטן, הוא יודע שהוא יקטן בעבודת השם שלו, זה לא טוב לו עשירות והוא לא מבקש גם. אבל רב ידע שאם יהיה לו עשירות, זה לא יפריע לו בעבודת השם, ועד רבה זה יכול להביא לו אפילו כוח בעבודת השם, לכן הוא מבקש. לכן אומר הרב זוננפלד, אין סתירה. כל הפסוקים שראינו וכל המקורות בחז"ל שראינו שעושר זה מסוכן, זה אם אין לך כוח להכיל אותו. אבל אם באמת יש לך כלים להכיל אותו, או מעט נראה איך אדם יודע אם יש לו כלים להכיל אותו או לא. אבל אם אין לך כלים להכיל אותו, זה יכול להיות לא טוב. עכשיו, כדי להבין איך אדם יודע אם יש לו כלים או לא, אז לפני זה בואו נראה קצת בחז"ל לגבי השיעות. אז תראו במקור השני, מסכת יום, הדף למדי. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, אני עשיר ורשע באים לדין. ושלושתם טוענים שלמה הם לא עסקו בתורה, כל אחד בגלל הטענות שלו. אני אומר הייתי טרוד בעניותי, העשיר אומר הייתי טרוד מנכסיי, והרשע אומר היה לי יצר הרע גדול. והגמרא אומרת ששלושתם לא יהיה להם, התשובה הזאת היא לא מספיקה. למה? כל אחד מהם יראו לו צדיק שהיה בדרגה שלהם ויותר מהם, ואף על פי כן הצליח לעבוד את השם.
או הלל היה עני.
הלל היה עני, ורבי אלעזר בן חרסום היה עשיר, ויוסף הצדיק עמד בניסיונות קשים. אז בוא נראה. לעשיר מה אומרים לו? עשיר אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה?
למי שאין דפים, שלחתי את הדברת
בתורה. בסדר גמור. עשיר אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי בטרוד, הייתי בנכסיי, אומרים לו, כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר? אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום, שניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה וכנגדם 1,000 ספינות בים. ובכל יום ויום נוטל נוד של קמח על כתפו, ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. כלומר, הוא היה עשיר מופלג, היה לו 1,000 עיירות ו-1,000 ספינות, ואף על פי כן הוא היה עוסק בתורה בשקידה עצומה, עד כדי כך שהגמרא מספרת, שפעם אחת מצאו עבדיו ועשו בו נגריה, פעם אחת העבדים שלו ראו אותו, והם לא הכירו אותו בכלל, מרוב שהוא היה שקוע בבית מדרש. אמרו לו, איך אתה ככה בורח מהעבודה, כל המעובדים אתה יושב בתל, לא ידעו שזה המעביד שלהם, שהוא הכל שלו. ואמרו לו, והכניסו אותו לעבודה, עבד שם כל היום כמו פועל, לא הקשיבו לו. אמר להם, בבקשה מכם, הניחוני ולך ללמוד תורה. אמרו לו, חיי רבי אלעזר בן חרסום, אנחנו לא נותנים לך. אנחנו זה. ומימיו לא הלך וראה אותם, אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה. אז אומרים לאותו עשיר שעלה, יגיד, היה לי מפעל גדול של נעליים, היה לי מפעלים של זה, היה לי מיליונים. אמרו לו, לא היית יותר מיליארדר מרבי אלעזר בן חרסום, הוא היה מתמיד עצום.
איך הוא היה מיליארדר? כל היום היה יושב ועוסק בתורה.
איך הוא היה מיליארדר? לא, הניח לו אביו, היה לו ירושה, ירושה גדולה. הגמרא אומרת. לא, אף על פי כן. רואים שמה הוא היה אוכל? נוד של קמח וכל היום לומד תורה. לא היה בתענוגות ולא שרף שנייה. אלא אותי, יכול לתרץ עצמו, אתה יודע מה זה, להחזיק 1,000 עיירות, לדבר עם ההוא, לדבר עם ההוא. קודם כל תורה, אחרי זה הכל יסתדר. אז רואים שלעשיר לא יהיה פתחון פה. אז עכשיו, לכאורה, תראו, יש כאן שפת אמת מאוד חשוב. הגמרא הביאה דוגמאות לשלושה אנשים. רשע, עשיר ועני. העשיר אומרים לו, אתה לא יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום, והוא הצליח ללמוד תורה. לעני אומרים לו, על הלל הזקן, שהיה עני גדול, ואף על פי כן עסק בתורה. ולרשע אומרים, יוסף הצדיק. כן? נער, פחות מגיל 20, בארץ מצרים, הארץ הכי מזוהמת, חושב שהערכים שלו זרקו אותו, ועמד בכל הניסיונות. אומר השפת המת ככה, תראו למטה. איתה בגמרא, יוסף מחייב את הרשעים, הלל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חרסום את העשירים. אומר, וצריך ביאור, כי הייתכן שיאמרו לרשע שיהיה כיוסף הצדיק. לכאורה, למה זה מחייב? הרשע יגיד, אני לא כמו דרגה של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה דרגה עצומה. הבן של אבות הקדושים, זה דרגה גדולה. אז נכון שהוא עמד בניסיונות גדולים. על איך אתה משווה אותי ליוסף הצדיק? יש לזה כמה תירוצים. התירוץ לשפת אמת תירוץ, זה תירוץ שגם נשליך אותו לעשירות. הוא אומר ככה. אכן הפירוש, כי אלו הצדיקים הובאו לידם הניסיונות כדי להכין דרך לכל הדורות. יש צדיקים שעוברים ניסיון כדי לסלול דרך לדורות הלאה. כמו שהגמרא אומרת על חטא העגל ודוד המלך, שבאמת הם לא חטאו. אלא הם פתחו שער תשובה לדורות הבאים, ככה הגמרא עומד בעבודה זרה. אלא אותו דבר עומד הגמרא כאן. רבי אלעזר בן חרסום קיבל ירושה, לא סתם הוא קיבל ירושה עצומה, הוא קיבל ניסיון של עושר עצום, כדי שאם הוא יעמוד בו, אז כל העשירים בכל הדורות הלאה מעם ישראל, יהיה להם נתינת כוח לעמוד נגד ניסיון של עשירות. לכן מחייבים את אותו אחד. הרשע שאומר, לא הייתי יכול לעמוד, אז אגיד, מה אתה רוצה ממני? אני בשנת 2024, ילד בן 17, איך אתה משווה אותי ליוסף, הצדיק? אומרים לו, לא, יוסף הצדיק, שהוא היה בניסיון של אשת פוטיפר, והוא עמד בזה, אז הוא פתח לך גם כוח. לכן זה הטענה עליו.
שמגיעים למעלה, אני, מה שהגיע למעלה, שאלו אותי למה אתה לא כמו משה רבנו? לא, שאלו אותי למה לא היית כמו מלך.
נכון, ב-100% שלך, נכון. זה גם אחד התירוצים, נכון? ועל ידי שהקדים יוסף הצדיק לעמוד בניסיון, הוכן הדרך שיוכל כל איש ישראל גם כן להינצל. נכון שלכל אחד יש את הניסיונות שלו והכלים שלו, לא יודע, במקום שלו. על החידוש של השפת אמת, שהצדיקים האלה עמדו בניסיון, אז הם נתנו לך כוח. עכשיו יש לך ניסיון של השירות, תדע לך שרבי אלעזר בן חרסון כבר פתח לך את השער. אם תרצה באמת, זה לא אמור לבטל אותך דקה מתורה. וכמו שמצינו שכל יורדי מצרים נגדרו בעריות בזכותו. כל מי שהיה במצרים, כתוב שם ישראל היה שמור בעניין של הברית במצרים, בזכות יוסף הצדיק. וכמו כן נשאר לכל הדורות. לכן השפת אמת, אז אותו דבר בסוגיה שלנו. צריך לדעת שאדם שכבר יש לו השירות, אז יש את העניין הזה שבזכות רבי אלעזר בן חרסון, יש לנו נתינת כוח לעמוד בניסיון של האושר. אותו דבר, אנחנו רואים, תראו, הרב אבינר גם כותב לזה גבי עם השירות. כתוב במסכת אבות, רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. כלומר, כאן רואים המשנה, כאן חידוש גדול. דבר ראשון, אושר ותורה זה לא אמור לסתור, אלא אם כן זה באמת יפריע לך. אז אם זה יפריע לך, זה לא טוב לך. לכן אומרת הגמרא, המשנה במסכת אבות, אם אתה מקיים את התורה מעוני, זה מראה שיש לך כלים, אתה יודע שהתורה זה החיים שלך, אתה לא תעזוב אותה בחיים. אז משמעים גם השפיעו לך אושר, כי יודעים שהאושר לא יבלבל אותך. העלי אם אדם הוא מיליארדר וזה גורם לו לביטול תורה, אז האושר פשוט גורם, הורס לו את כל העולם הבא שלו, מה הוא מרוויח? אז כאן בעולם הזה יש לו ג'יפ, ובמקום לחם יש לו שניצל. אז זה לא שווה לו, הוא מפסיד את כל החיי נצח. אז עדיף שיראה לרמה של לחם, העלי אל העולם הבא. אז הרב אבינר כותב ככה, בטוב לבב מרוב כל, במשנתנו ממשיך להתברר, המשיך עניין היחס אל התורה. ניתן לשאול, הרי זו ספירה לכאורה, אי אפשר לקיים את שני הדברים יחד, צריך להחליט, אבל זה לא מה שכתוב. להפך, אין אידיאל יהודי להיות עני. אין לנו עכשיו מטרה בעניות. אדרבה, התורה תמיד מבטיחה עושר. דגניך ותירושך ויצריך שגר על אפיך ואשתרו צונך. אין מעלה לא להיות עשיר, זה טוב להיות עשיר. ולא זאת בלבד, התורה מבטיחה שאם ננהג נכון, נזכה נוסף לברכה הרוחנית, גם לאושר. למה? כי התורה היא הסדר הרוחני של ההוויה. זו כוונת המשנה, שזה המצב הנורמלי ללמוד התורה מאושר, ככה יוצא מהמשנה כאן. המצב הנורמלי שיש לך כסף. עניות אינו מצב נורמלי, מצב בריא ונורמלי הוא שיש לאדם רוב שפע וברכה, שפע מציאות, ומתוך כך עוסקים התורה. כמובן שיש רבה חשבונות שמיים ותיקונים שאנחנו לא מבינים בזה, גם היה גדולי ישראל שהיו לא עשירים. יש בזה הרבה תיקונים. אבל בכללי, בצד הפשוט, אומר, ברור שהתורה זה לא סותר עשירות. ככתוב, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. כלומר, הטענה של התורה, איך אתה לא עבדת את השם, והיה לך הכל, לא היה חסר לך כלום, ואף על פי כן לא עבדת את השם. מצב נורמלי טבעי הוא לעבוד את השם מרוב כל. כמו שאנו מוצאים ברבי יהודה הנשיא, באופן מיוחד, תורה ואושר במקום אחד. אז אני קורא עכשיו את פסקה ב', כפי שאושר וקיום תורה מתאימים, כך ביטול תורה ועוני מתאימים. כלומר, דלדול של תורה עם דלדול של מציאות. גם הרבי מלובביץ', יש הרבה מכתבים, שואלים אותו בחורים צעירים, שמתלבטים ללכת עכשיו ללמוד איזה מקצוע, או ללכת לישיבה. אז הוא אומר, אז שהוא מסביר להם למה זה כל כך חשוב לבנות את הקומה הרוחנית, וכל יהודי באשר הוא צריך לבנות קודם בניין רוחני, הוא גם אומר להם, זה לא סותר. עד רבה, בלי התורה, הגשמיות שלך לא תשרוד. בסוף כל דבר יסתכל בורא יתברך וברא על מה. התורה מנהיגת המציאות. לא, זה סוגיה אחרת. קודם כל, צריך לדעת שהרוחניות זה לא סותר לגשמיות, עד רבה. גשמיות בלי רוחניות אין לה בכלל קיום. לכן, כאשר אדם עוסק בתורה מעוני, מכיוון שהוא עוסק בתורה, זה יביא לידי כך שבסופו גם הוא יהיה עשיר. כי העניינים האלה קשורים. כפי שאנו מסבירים פעמים רבות ששלמות רוחנית אינה דלדול ומיעוט עולם הזה, עד רבה, היא תוספת כוח וגבורה. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על חכם גיבור ועשיר. אם אתם זוכרים, למדנו שבוע שעבר את הפסקה הדותי, הגמרא בנדרים, שכדי להיות נביא באופן תדיר, הגמרא אמרה שצריך גם להיות עשיר. וראינו שמחלוקת ראשונים, שלפי הר"ן מדובר על עשיר כפשוטו. גיבור גופנית ועשיר ממונית כפשוטו. אז רואים שיש בזה מעלה גדולה גם שזה נהיה בסיס וכלי להכיל את הרוח. אומנם השירות היא לא אידיאל. אין שום ערך עצמי בכסף. כסף הוא אמצעי, אמצעי מאוד חשוב. יכול להיות גם להשראת רוח הקודש לפעמים. כן? ולעשיית מצוות. בסוף אם אין לך כסף, איך תקנה לולב? איך תקנה ציצית? אבל אין לו ערך בפני עצמו. כסף בפני עצמו, כמו שכתוב לעתיד לבוא, שיהיה הרבה כל כך זהב וכסף, שהוא יהיה מוטל כמו אפר הארץ. זה לא יעניין אף אחד, כי אין בו ערך עצמי. יש בו ערך מצד האמצעי שבו. מתי העושר נהיה לרועץ? כשהופכים אותו לאידיאל בפני עצמו. למה אתה אוסף כסף? בשביל הכסף. תק, נפלת. אומנם השירות אינה אידיאל כשלעצמה, אך היא נהפכת לאידיאל כאשר משתמשים בה למטרתה האמיתית. אם לא משתמשים בה למטרה אמיתית, היא מאבדת את זכות קיומה. לכן החז"ל אומרים לך, אם העושר מביא אותך לביטול תורה, טוב, אז הכסף איבד את המטרה שבשבילה הוא הגיע, אז אין לו זכות קיום, אז העושר נעלם. ואז נוצר מצב של עוני. העוני נוצר במקום שהאושר לא מכוון לתכלית האמיתית שלו, אלא הופך למטרה בפני עצמה. ועד הוא מביא כאן דגמה שראינו, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, הוא היה עשיר ככוח, והיה מניח הכל, והולך ללמוד תורה. הוא לא נתן לאושר לפגוע בלימוד שלו. וכן אומרים לעשיר, למה לא עסקת בתורה? אם אומר, הייתי טעות בנכסיי, אז אומרים לו, הנה, רבי אלעזר בן חרסום עמד בניסיון. אז רואים כאן, לא רק, שהרב זוננפלד ענה, אם אתה יודע שהאושר יבנה לך כלי לרוחניות, אז זה לא אמור לסתור, באופן הטבעי זה אמור להיות ככה. עלי, אם זה באמת מפריע לך בעבודת השם, נותן לך ביטול תורה, אז באמת זה לא טוב לך. יש הקדמה מאוד מפורסמת של החיי האדם. החיי האדם כידוע אחד מגדולי הפוסקים, כן? המשנה ברורה מביא אותו מלא פעמים, ויש לו הקדמה מאוד מפורסמת בספר שלו חוכמת אדם, שהוא מספר על עצמו שהוא עצמו היה סוחר. הוא היה סוחר, ואף על פי כן הוא מתאר איך זה, גם שהוא היה חייב להיות סוחר בגלל המצב הכלכלי, הוא היה חייב ללכת לעבוד, הוא מעיד על עצמו שהוא לא עזב, לא היה לו ביטול תורה, כלומר הוא היה עוסק בתורה כל רגע פנוי. יש לו הקדמה, איך?
שהוא היה בעסק שלו.
בדיוק, אז בואו נראה
את זה. חיים היה פותח את המכולת של 3 שעות. זהו.
כן.
שאחרים ירוויחו, אני
אלך
גם להרוויח תורה.
זהו, וזה צריך לדעת גם בכלל, בסוף השאלות של המינון בין תורה לעבודה, וכל אחד צריך לראות שמיים שלו עם עצמו, ולעשות חישוב עם עצמו באמת כמה הוא צריך. אבל בכלל רואים שגם, הוא בא להגיד כאן, גם אם אתה חייב לצאת לעבוד, זה לא אומר, זה או זה או זה. זה כאילו, או 24 שעות ללמוד תורה, או כלום. זה שאתה עובד, אין לך פטור. כן? אתה צריך לנצל את הזמן שלך. אז זה אומר, בואו נקרא מלמעלה, חוכמת אדם בהקדמה. הוא מספר על עצמו, שככה הוא שמה שמדברים עליו. והנה ידעתי, כי התלחשו עליי ויאמרו, אגם שאול בנביאים, הלא זה האיש ידענו בו, שהיה מסוחרי ארץ. כן, הוא אומר שהוא שמה שמספרים עליו, איך חוכמת אדם, איך הוא כותב ספרים, פוסק לאנשים מהלכות. הוא סוחר. איך הוא כתב ספרים שכל עם ישראל הלך על פי החוכמת אדם. קהילות שלמות. אז אמרו לו, איך יכול להיות שהוא עושה ככה? שם מסוחרי הארץ, יותר מ-15 שנה, ותורתו אימת נעשית, והתורה עידה, לא מעבר לימי, שלא מצועה, לא באלה שעוסקים בסחורה, צריך לעסוק בתורה בשקידה. אז הוא כותב על עצמו ככה, דע לך אחי, כי נסיעתי למרחקים לא היה לקבץ עושר חלילה. יעיד עליי אדון הכל, רק לפרנס בני ביתי. וירושה היא בידי מאבותיי הקדושים, הלא אדוני אבי זקני הרב הגדול המפורסם בדורו לצדיק תמים, מורנו הרב שמואל בא למחבר ספר נחמות ציון, וכו' וכו', לראות צדקתו נתגלה לו משמיים בשנת תף סמך תת, שנה אחת קודם שהתחיל הדבר רחמנא ליצלן, כאילו מספר על הסבא שלו, שהוא היה צדיק גדול, הוא מספר עליו גם סיפור כאן, שפעם אחת הוא נרדם באמצע הלימוד שלו, ואמא שלו הגיעה לו בחלום, ואמרה לו, תברח מכאן יהיה דבר, והוא ברח וניצל. יצא מן העיר ולמחר גילה זאת וכל מי שהקשיב לו ניצל בזכותו. זה היה דרכו כל ימיו, לא נהנה מהתורה והיה לו 10 בנים וחלקל אותם מחוות ביגיע הכפה והיה דורש תמיד לרבים מדברי מוסר ובית הכסף לא לקח, גם אני הלכתי בעקבותיו. הוא אומר יש לנו ירושה במשפחה שלו שאתה צריך ללכת לעבוד גם. לכן הוא היה מקפיד על זה, הוא אומר לכן אני הלכתי לעבוד, ככה גם זקני נהג שכל חייו הוא היה מעביר שיעורים ללא לקחת כסף ופרנס גם עבד ולא זזה ההוראה בתוך ביתי זה יותר מ-20 שנה. אז הוא אומר לי יש עניין, אני לא הלכתי לאושר, הוא אומר, הלכתי נטו כדי שיהיה לי לחם בבית. עכשיו הוא מעיד על עצמו שזה לא סתר את השקידה שלו בתורה, הוא לא אמר טוב אני הולך לעבוד אז יש לי פטור, כל דקה פנויה חוזר לו החיוב ללמוד תורה אז הוא ניצא לזה. ולא נעשה דבר גדול בקהילתון בלתי הסכמתי, לא בכסף ולא במחיר הזה וכולי וכולי, אני קורא את הקטע השני. ודע לך אחי, כי לימוד התורה היא פעולת הנפש ותולדותיה, כמו שאמרו זיכרונם לברכה על האישה, שאם אין דעתה להינשא וישבה 10 שנים בלא בעל לא תילד עוד. הגמרא אומרת שאישה שיושבת 10 שנים בלי להתחתן, והיא לא רוצה להתחתן, אז הרצון, מביא לגמרא הזאת, הרצון משפיע על הגוף, ויכולה מזה לבוא לידי עקרות. עלי אם היא חושבת, אפילו נגיד בעלה עזב אותה ל-20 שנה, עלי מחכה לו, אז החיקוי גורם לזה שעדיין יהיה לה כוח של פריה. ואם דעתה להינשא לאיש, אף שישבה שנים הרבה בלא בעל, אף על פי כן נשאר כוח הלידה בנפשה, מכסה תתחתן תילד. אומר אותו דבר זה אצל כל יהודי, שמה? השאלה, מה היחס שלך ללימוד תורה? ככה איש הישראלי, אם יעזוב את התורה ויתייאש ממנה, אז אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. התורה גם תרחק ממנו. על אם אתה, גם שיש לך אונס, אתה חייב עכשיו ללכת לעבוד, אתה חייב ללכת לנסוע לשם, לאיזה אירוע. על אתה צמא, מתי אני חוזר ללמוד תורה, אתה לא עוזב אותה, אז תמיד יהיה לך את הכוח הזה. התורה תחזר אחריך. אם, אבל אם אין דעת אונס, זה רק מחמת אונס, אי אפשר לו ללמוד ולהידבק בה, חס ושלום שתתרחק ממנו. רק שתשב על מנותה ומצפה להינשא עוד אליו ונשאר הכוח בנפש. הוא אומר אותו דבר, אני יצאתי, כי אני חייב לפרנס את המשפחה שלי, והיה לי רצון אז להידבק בתורה. אז גם התורה חושבת עליך. והוא אומר, והוא רואה, יש לי סייעתא דשמיא, הוא מספיק ללמוד, הוא מספיק הכל. אז הוא מספר על עצמו ככה. כן, אומר אני על עצמי, הגם שנסעתי למרחקים והייתי סוחר, אף חוכמתי עמדה לי, כי בניסייתי לדרך דעתי עליה, ובשיבתי בחנות דעתי עליה. ותיתי לי שאפילו בשעת מסע ומתן, פעמים הרבה היה דעתי עליה בהירור, פירוש וקושייה, ובפרט בשישה מצוות עשה שכתבתי. אומר, תמיד הייתי חושב על התורה, נוסע בדרך חושב על התורה. אפילו לפעמים תוך כדי איזה עסקה, בראש הוא חושב על איזה פירוש של איזה פסוק. זה באהבתה תשגה תמיד. וקיימתי בעצמי, אל תעזביה ותצרקה. ואז הוא ממשיך כאן וכו' וכו'. אני קורא את השורה האחרונה כזה במוד הזה כאן. כן, אני קורא עליי, ים אמר, אין עמדי שאף שבלתי ספק, שבית נסיעתי נשכח ממני הרבה, אבל היא היה רק בגדר השיב אין עמדי. כלומר, הוא אומר, אפילו שנשכח ממני, ישר שהייתי חוזר ללמוד, הכל היה חוזר לי. כל מה ששכחתי. למה? כי הוא חשב עליה. אבל אחר יישוב הדעת, ברוך השם, הוחזר לעבדתי. והעידו עליי הסוחרים, שאפילו בית נסיעתי, בלי הפסיק, שזה הזמן הזה שהיריד, לא מנעתי לקח עם גמרא ומקרא ומשנה, ואפילו בשעת יריד כמעט שלמדתי בכל יום דף וחצי גמרא, חוץ ממשניות, וחיי ראשי שאין אני כותב זאת להתגאות ולהתפאר, כי מה אני אומר חיי? ואם רבן יוחנן בן זכאי אמר, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, וכל שכן אם ילמד מעט זה מעט, שכל אחד מחויב בזה, וכי יש התפארות שמניח תפילין בכל יום, אף אחד לא מתגאה שמניח תפילין. צריך לדעת שללמוד תורה כל רגע, זה לא סיפורים על גדולי ישראל, זה חובה על כל בן אדם, יש לך זמן פנוי, אתה צריך ללמוד תורה. אולי אמרנו, אולי פעם אחת נעביר שיעור על מה הגדר של לימוד תורה. האם זה שעה, שעתיים, על זה גדר שאין לו גדר, ככה האור שמח כותב. זה מצווה שתמיד קיימת, אבל היא משתנה. כלומר, אתה לא יכול להגיד מצוות עשה מהתורה ללמוד תורה. יש מצוות שיש להם גדרים מאוד ברורים. תפילין, יש איזה גדרים מאוד ברורים בהלכה. כמה איך זה נראה, בזמנים וכו'. לימוד תורה אין הזמן. זה מצווה שהיא נוהגת תמיד, אבל יש לה גדרים שמשתנים. כלומר, עכשיו אדם הוא חייל והוא באמצע משימה. יכול להיות שהוא פטור מלימוד תורה חודש עכשיו ברצף. זה מצווה, זה כאילו, אבל זה חוב שתמיד, אומרים הראשונים, זה חוב שתמיד מרחף עליך, איך שמגיע לך זמן שאתה פנוי, באמת, זה יורד עליך, חוזר אליך. אז זה משתנה בין אנשים ומצבים. יכול להיות שיום אחד יהיה לך חובה ללמוד 8 שעות, כי השם נתן לך כוח לשבת 8 שעות, אז אתה צריך לשבת 8 שעות. ואם אתה יושב 6, אז אתה התבטלת שעתיים. ויש ימים שאתה ישבת ללמוד 8 דקות, והיית מתמיד גדול. כי לא הרגשת טוב, והיית חייב עברו, ואלף סיבות. על אדם כאן צריך הרבה יראת שמיים, ויד על הדופק, כי ידוע שביטול תורה, זה לא חומרה, זה מה שהוא בא להגיד כאן. זה לא סיפורים על גדולי ישראל. ביטול תורה, ירושלים אומר שזה האבון הכי גדול, בין האבונות הכי גדולים. וגם השכר הכי גדול.
גם הזמן שאתה מקדיש לדברים האלה, ומה אין לך? לפעמים אתה יכול
להקדיש יותר, נכון, זה דבר שמשתנה. אדם צריך להיות עם יראת שמיים, לדעת אם באמת היה לו זמן פנוי. יש לך זמן פנוי, זה לא עכשיו טוב, אני צדיק, אני הולך ללמוד. יש חובה הלכתית ללכת ללמוד תורה בזמנים פנויים. אדם צריך לדעת, במיוחד, האחרונים אומרים, במיוחד בדורנו, שאנחנו בדורות האחרונים, שיש לך כל כך הרבה להקיף, יש לך את כל השעס, כן? החפץ חיים אומר שאם אדם מרגיש כאילו אני לא יודע מה ללמוד, הוא אומר, יש לו שיטה מאוד פשוטה. תלך למדף של שעס, גמרה, תעמוד מולה, תסתכל איזה מסכת אתה יודע בעל פה. הוא אומר, מהר מאוד, אנחנו נפתח ספר. עשיתי זה, זה עובד, תאמינו לי. אתה מסתכל, טוב, נתקע במסכת ברכות ישר. אדם צריך לדעת את כל השעס, והלכות מצויות, ומוסר, אדם צריך ללמוד. כמובן, זה משתנה, זה לא עכשיו לחנוק את הבן אדם. אדם שצריך עברור, ברור שיש איזה מקום. האדם יודע עם עצמו מתי הוא מתבטל ומתי לא. אז זה מה שהוא אומר כאן, שצריך לדעת.
אל תוריד לנו את הכדורגל.
לא, לא אמרתי, זה צורך, גם ספורט זה צורך. כדורגל נכדים, אבל צריך לדעת דלת אופק. כמו שאדם לא שוכח לאכול גם שיש לו נכדים, אז צריך לדעת שכמו שאדם מניח תפילין, כך הוא צריך להגות בתורה. זה מאוד חשוב הדבר הזה. התמדה בתורה זה לא לגדולי ישראל, זה כל יהודי מחויב. זה משנה את כל החיים הידיעה הזאת. כי דכתיבו ולכתך בדרך, ולכתך בדרך, זה פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום. מה זה בלכתך בדרך? אתה באוטובוס, אז אתה מסתכל לאוויר, אם יש לך יישוב הדת, תשב תלמד. ואני כותב את זה רק לידע ולהודיע, שטועים מאוד הסוחרים כשהם על הדרך, ובפרט בשעת יריד, אומרים בדרך על הצעה, שאנחנו כאילו פטורים עכשיו מהמצוות, אנחנו בסחורה. עכשיו אין לך קונים בחנות, למה שלא תפתח עכשיו חומש? אם אומרים לך, אתה פותח, כל מילה אתה מרוויח מיליון שקל, היית פותח, נכון? כל שכן שזה חיי נצח, וכל עם ישראל תלוי בך, בפרט היום, שאנחנו בזמן מלחמה, החובה גדלה ומכופלת. אדם צריך לדעת שהלימוד תורה שלך עוזר לכלל ישראל, יש לך הרבה יותר חובה בהתמדת התורה.
היה רב אחד שהוא סיים את השס, אמרו לו, מה אתה עושה עוד פעם סעודה? הרי לפני שנה סיימת את זה, איך יכול להיות? הוא אומר, זה שס אחר שסיימתי עכשיו, כל יום שיצאתי עם אשתי, אמרתי לה בשמונה יוצאים, אז היא תמיד אצלה שמונה, זה שמונה ועשרה. בעשר דקות עמדתי ליד הדלת, וככה למדתי. בשלוש שנים סיימתי.
הרב עובדיה גם מספר שהוא היה צעיר, אז הוא היה מגיע לבית בליל שבת, אז לפעמים עד שנוטלים ידיים יש כמה דקות. הוא אומר שהוא סיים הרבה מסכתות בכמה דקות האלה. זה הניצול של הזמנים האלה, כן. כמאמר רבי טרפון, ויהי אתה בן חורין להיפטר ממנה. מחיוב זהו בכל עד וזמן, כי דכתיב בשבתך בביתך, התורה ממש מפרטת, בשבתך בביתך, אתה יושב בבית שלך, שאתה הולך בדרך, שאתה קם, שאתה ישן, זה תמיד מקיף אותך את המצווה הזאת. עכשיו, זה לא מקיף אותך בצורה של חנק, באמת בצורה של אהבה, התורה זה כי חיינו ואורך ימינו, כל רגע, זה מה שכתוב בספרים, זה קצת גם הניסיון בזה, זה המצווה הכי גדולה, והיא זמינה לך כל רגע, זה לא יומן. וזה כתוב שהפלו עץ כותב, שאם היו מורידים נשמה מגן עדן לעולם הזה, אומרים לה, אנחנו שולחים אותך לעולם הזה, יש לך כאן להיות חצי דקה. מה היא הייתה עושה בחצי דקה הזה? אומר, דבר ראשון, הוא רושמת את הבן שלה לתלמוד תורה. כך הוא כותב, כל נשמה. אחרי שאתה עולה לגן עדן, אתה מבין את הכוח של התורה, אומר, דבר ראשון, מעביר את הילד שלך לתלמוד תורה. דבר ראשון. למה? כי זה מצווה שהיא כל רגע זמינה, בסדר גודל של מה שהיא עושה לך, לנשמה, לתיקון של הרוחני ולעם ישראל, זה הכי גבוה. ואולי ממני ילמדו בניי ויוצא חלצי, אם אפילו אחד מאלף יהיה לי לזכות קצת. הוא אומר, להתרגל בזה, להתמיד. עכשיו, אדם צריך להתרגל, זה כמו שריר, לאט לאט. בתך זה קשה. עכשיו, אדם מתחיל עם זה, הוא לא רוצה לעזוב את זה. אדם, כאילו, לפעמים מתרגל כבר שהוא יושב סתם. לא, מתרגל שהוא יושב, הוא מוצא את עצמו יושב סתם, קורה איזה משהו שהוא אוהב. איפה שליבו חפץ. ולאט לאט הוא יראה שהוא מתחיל שלא רוצה לעזוב את זה. טוב, לגבי השירות, יש כאן עוד מקום, אני אקרא זה זריץ, כי יש לנו 10 דקות. הרב מלובביץ, הרב גינזבורג מביא זה. ועוד עניין קצור לדעת, לרבי יש עניין גדול באושר, כמו שהרבי שלנו, וכמו רבי ישראל מרוז'ין שהזכירו קודם, ועוד הרבה צדיקים גדולים, היה להם עניין באושר. וגם אמרו שכל יהודי צריך להיות עשיר בגשמיות. הרבי היה חוזר על זה הרבה, שכל יהודי צריך להיות, כל יהודי צריך להיות עשיר. כל יהודי צריך להיות עשיר, ויש סיפור מפורסם על הרבי מלובביץ עצמו, שפעם אחת הייתה התוועדות, סיפור מאוד מפורסם. שהוא אמר, מי רוצה להיות עשיר? שלושה הרימו, הבאתי כאן שתי מהשמות, נראה לי.
אחד מאוסטרליה.
לייב לבייב זה היה אחד מהם, ועוד שתיים. הרימו, והוא כעס על זה שלא כולם הרימו. וכל מי שהרים, ידוע היום, הם עשירים מאוד גדולים, מחזיקים עולמות של תורה ממש.
גוטניק.
כן, אבל זהו, זה שתי שמות יש שם.
גוטניק, בויימן גרן ועוד אחד שהוא...
כן, נראה לי זה לייב לבייב, נראה לי. שהוא הרים ידיים, רואים, לא נכון, כאן הוא לא הביא, ככה זכור לי אבל, לא יודע, שרואים שהרבי היה אומר שכל יהודי צריך להיות עשיר, כי עם השירות אתה יכול לעשות הרבה מצוות. כמו שאמרנו, כמו שהרבי עצמו, כבר שראינו מקודם, אם אתה יודע שהשירות יהיה לך לרועץ, זה משהו אחר. אבל, בכללי, יש בזה ברכה שאתה יכול, אם אתה יכול להכיל אותה. טוב, יש לנו עוד מקור אחד, נראה אותו בזריזות, בזריזות גדולה. יש כאן את השרי יושב בהקדמה שלו, רבי שמעון שקופ היה אחד מגדולי המעיינים בדורות האחרונים, אז הוא כותב ככה, לגבי הסגולה של עשר בשביל שתתעשר, שהאדם שמביא צדקה, זה גורם לעשירות, עד כדי כך שהשולחן ערוך פוסק, שאין אדם נותן צדקה ונהיה מזה עני, אז הוא כותב ככה, ועל פי דרך זה, כן, אתם רואים שרי יושר, באותו עמוד שראינו עכשיו למטה. עמוד חמש, חמש למטה. שרי יושר הקדמה. ועל פי דרך זה יובן סגולת הצדקה שמאשרת את בעליה, כמו שדרשו חזל על הכתוב עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. עכשיו הוא מסביר את זה, מה הסברה בזה, כמו שאמרנו, כי אם יש לך כוח להכיל את השירות, אז מה שהם רוצים להשפיע לך שפע, השאלה אם יש לך כלי להכיל את זה. אם אתה נותן צדקה, זה מראה שיש לך כלי להכיל את זה, למה? עכשיו הוא מסביר, שכמו שהממונה על אוצרות הממשלה באוצר קטן, אם ישמור תפקידו כראוי ויהיה נאמן, אז יתמנה להיות גזבר על אוצר יותר גדול. אף אם לא יצטיין במעלות אחרות. ולהפך, אם יתגלה חיסרון במשמרתו, לא יועילו לו כל מעלות שימצאו בו ויורידו למשרה קטנה מזה. כמו כן, באוצרות שמיים הניתנים לאדם, אם מעשר כראוי, אז הוא ממלא תפקיד הגזברות שלו כראוי לגבי הכסף שלו, ליטול לעצמו כפי דרכי התורה, ומחלק למי שראוי על פי הוראת התורה, אז הוא יתעשר ויתמנה לגזברות על האוצר גדול מזה. וכן הלאה, למעלה, למעלה, למען יתקיים רצון העליון בהטבת הכלל על ידי שמירת האוצר. ובזה איש נאמן, רוח עושה רצון קונו יתברך. אומר, אדם שיש לו כסף, הוא מביא צדקה, אז הוא גזבר נאמן לגבי עולם הכסף. לכן יהיו לו, השם ייתן לו להיות גזבר יותר גדול. העלים, הוא חושב שהוא מקבל מיליון, הוא חייב לבזבז 800 אלף לעצמו, אז הוא טעה בחישוב של הגזברות שלו, אז הביאו לו הוצאה יותר קטן. כמו שהוא מסביר כאן, כשאדם מקבל מיליון שקל, וההוצאות שלו כדי לחיות חיים טובים, זה 30 אלף שקל בחודש, אז ברור שיש כאן כמה מאות אלפים שהם לא בשבילו, אלא זה שייך לעני. השיר צריך לדעת שהוא נותן כסף לעני, הוא לא עושה איתו טובה. זה כסף שמגיע לעני, ואתה זכית, השם זיכה אותך משמיים, שתזכה, איך? בדיוק, שלזכות יותר משאני עושה עם בעל הבית, יותר משבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית, הוא מקנה לך חיי העולם הבא. אתה זוכה להיות צינור, לכן אתה צריך להביא לו את זה בענווה ובשמחה, שאתה זכית להיות השלך בשבילו. אדם שלא ידע את זה, אז יביאו לו אוצר יותר קטן פשוט, אומר אשר יושר. וכן אפשר להרגיש בעניין המסופר בגמרא בתענית מעשה נורא באיש קדוש נחום משגם זו, שעל ידי שפעם אחת לא מילא חובתו במצוות צדקה לפי הרגשתו, גזר על עצמו גזרות קשות. טוב, דעה מעלה גבוהה, צריך להבין שם את הגמרא, וכן התקיימה גזירה טובה, כפי הדרך הנהוג אצל השרים הגדולים. למה? כי הוא אומר, זה כמו השרים הגדולים, שהם מרגישים שהם עשו טעות קטנה, מתפטרים. מרוב הנאמנות שלהם למלך.
לא בארץ.
השרים הגדולים, שאם מרגיש בעצמו שלא מילא חובתו במשמרתו, הוא מרגיש בקשה לפטרו ממשמרתו. כל זאת נהג בעצמו איש קדוש זה אחרי שידע בעצמו שכל כוחותיו אינם שלו. הוא ידע שהוא גזבר גמור של בורא עולם. זה גם מידת ענווה בכללי. אדם צריך לדעת שכל הכוחות שיש לך בחיים, לא רק כסף, אתה גזבר. אם אתה יודע את זה, יהיה לך שפע גדול. אדם יש לו חוכמה, יש לו כוח, יש לו יופי, לא משנה מה. אם הוא חושב שזה שלו וזה רק שלו, אז הוא סתם בתוך הבוט של עצמו, וזה סתם נרכב, לא יוצא מזה כלום. אתה צריך לדעת שאתה גזבר, קיבלת מתנה כדי להכיל אותה לאחרים, כן? בשביל זה אדם נועד. אז זה השר היושר. אני רוצה לראות בחמש דקות האחרונות קטע אחרון, שזה גם קשור לסוגיה שלנו. רבי נחמן כותב, סגולה לעשירות. וזה גם מצא להתגבר על מידת הכעס, זה מאוד חזק. הוא אומר ככה, תראו, לעשות מאוד חריפה, ודע, כך הוא כותב בתורה סמכת, שראוי שכל ישראל יהיו להם המון, כל ישראל ראוי שיהיו ישירים, כן? כל ישראל, כמו שהרב אמר, אך יש מידה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון, והיא מידה רעה מגונה, שקשה מאוד להינצל ממנה, ואפילו אם ירצה אחד להינצל ממנה, ובפרט בשביל תאוות הממון, כדי שלא תפסיד לו את הממון, אם כל זה המידה רעה הזאת מתגברת עליו בילדותו וקטנותו, ועל ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו. כלומר, זה מידה שנלחמת בך מאוד, כי יודעת שאם אתה נופל בה, אז אתה לא תזכה לעשירות. ויהודי שיש לו כלי להכיל עשירות, ויש לו עשירות, זה משהו אדיר בעבודת השם. אתה יכול להקים מוסדות של תורה ולהפיץ חסד. מה זה המידה הזאת? כעס. כעס מפסיד עשירות, אומר רבי נחמן. אם אתה, תדע לך, וזה גם מצא גדולה, כמו שנראה למטה, שהוא כותב, ברגע שנופל לך ניסיון של כעס, זה גם מצא להתגבר על כעס. אני זוכר שעמדתי זה פעם, ואז יש אחרי זה היה ניסיון של כעס, זה עובד, רבותיי. יש לך ניסיון של כעס, אומר, כל רגע שיש לך ניסיון של כעס, זה אומר שבאותו זמן, בשמיים קצבו לך סכום של ממון שבא לרדת, והשאלה אם תעמוד עכשיו בניסיון. נפלת בכעס, נפל המניה, הלך המניה. עובדים על הכעס? או, אתם רוצים לעשות שיעור איך עובדים על הכעס? זה שיעור בפני עצמו. רגע, יש לנו ארבע דקות, רגע, ארבע דקות, רבותיי. ארבע דקות, שנייה. הדעצה מאוד טובה. למה? כי אתה לוקח את הכביכול, תאוות ממון, אתה רוצה כסף, ואיתה אתה נלחם בעצר של הכעס. אתה אומר לעצר, למה אתה רוצה שאני כעס? להרגיש שזה זה? יהיה לך כסף. ואתה אתה מרוויח. בוא נראה. והמידה רעה היא מידת הכעס, על ידי זה מפסיד ומאבד הממון שראוי לו. כן? אני קורא את הפסקה השנייה שלו ודע, הדע השני, ודע שאפילו אם כבר הגיע לו השפע, הרי השפע כבר ירד משמיים והתגלה בצורה של ממון, וניתבה ממנה ממון, וכבר יש לו הממון. עם כל זה, לפעמים הבעל דבר, כמו העץ הרע, מגרה אותו בכעס גדול כל כך, עד שמפסיד ומאבד ממנו הממון שכבר נוצר בעולם הזה, כבר כאילו ירד השפע, המיליון שקל אמור לעבור לך, והיצר עובד לך מאוד קשה על הכעס. אפילו המון שיש לו כבר, אף שהיה ראו שלא יוכל אז להפסיד לו הממון על ידי הכעס, מאחר שכבר נתערה וכו', אף על פי כן. לכן הוא כותב גם בתורה נונטה, תראו למטה שורה האחרונה, שזה יצא טובה. וכשהיצר מסית לאדם שיכעס, ידע שבאותה שעה, איך אני שם של כעס בשעה חמש, באותה שעה בשעה חמש, רוצים להשפיע לך למעלה סך של ממון, והיצר רוצה לקלקל לך את ההשפעה הזאת. אדם שיודע את זה, הרבה קל יותר לו לקרוס. הוא אומר, רגע, אני אתאפק עכשיו חמש דקות, ואחרי זה יהיה לי הרבה כסף. טוב, בוא נעשה סיכום לסוגיה. יש לנו שתי דקות. ראינו בהתחלה הרבה מקורות, התחלנו מפרשת השבוע שעברה. שכתוב בפרשת ברכת כהנים, אברכך אדוני וישמרך, חז"ל אומרים, אברכך אחד הפירושים בממון, וישמרך שיהיה לך שמירה על הממון. ראינו הרבה מקורות שאושר זה טוב, אמרנו, זה מביא יציבות, זה מביא מקור להכיל הרבה מצוות, חסד, הרחבת הדעת ראינו, שפע, כבוד של עם ישראל, הם רואים לשפע הזה. צד שני ראינו שהרבה צדיקים פחדו מהאושר, כן? לא הבאתי את זה כאן, גם יש, לא הספקנו לראות את זה, יש גם סיפור על החפץ חיים, מי שירצה יראה את זה אחרי זה. אושר זה גם מסוכן, זה יכול להעביר אותך, זה יכול לגרום לך ביטול תורה, גאווה ועוד אלף דברים. אמרנו מה, מה, מה בסוף הזה טוב או רע, אז ראינו שהשאלה אם יש לך כלי להכיל את השפע. אם יש לך כלי להכיל את השפע, השפע זה ברכה מאוד גדולה. ועד רבה, תפלל על זה. אבל אם אתה יודע שהאושר יעביר אותך, על דעת קונך, אל תתפלל על זה, מסוכן לך. ולכן ראינו שגם איך אדם ידע או לא. דבר ראשון ראינו, אדם שמתגבר על הכעס, ולי זה התחבר מאוד, אדם שמתגבר על הכעס זה מראה שיש לו שליטה עצמית. אז גם שיהיה לו שפע, אז יהיה לו שליטה, זה לא ישתלט עליו. כן? לכן רבי נחמן גם כותב כאן, הוא מסביר את זה יותר בעומק כמובן, שניסיון של כעס זה בא להפסיד את העשירות, ועד רבה אם אתה מתגבר על הכעס זה גורם לך עשירות. אותו דבר, אם אתה רואה שאתה נותן צדקה וזה, אז זה מראה שיש לך כלי להכיל את השפע. עם כל זה, אדם שמתפלל לעשירות, שיפרט שיהיה לי העשירות לטובה. רק אם זה לא יגרום לי ניסיון בעבודת השם. כי יש סיפור ידוע נראה לי על תלמיד של החפץ חיים, שהוא בא אליו כולו רועד, אמר לו הרב מה קרה? אמר לו הרב, אני הייתי אדם מאוד נדיב, ולא הייתי עשיר גדול. ועכשיו זכיתי בעשירות מאוד גדולה, אני הייתי קמצן. אז הוא אמר לו, אם האושר מגיע הניסיון של האושר, זה ניסיון שיכול להיות, אתה לא יודע איך הוא ייראה, אתה לא מקבל אותו. לכן, חז"ל אומרים לך, דבר ראשון, תעבוד על הכלים שלך, תבנה כלי להכיל את האושר לפני שאתה מתפלל על האושר. תעבוד על המידות, תהיה איש של חסד, תקבע איתי מהתורה, תראה משמיים שהאושר לא יוריד אותך ברוחניות. יעלה אותך ברוחניות ותתפלל שזה יהיה לך לטובה, אז בדעת השם האושר יהיה לך לכלי גדול מאוד, שנזכה כולנו לשירות הקדושה בדעת השם.